רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם, זה המקום, זאת השעה, סוגרים שבוע עם ברדיו סול בתוכנית המצוינת הזאת של שוקי אברהם ונפתלי בן סימון. ערב טוב לכם, אנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו בדף הפייסבוק של רדיו סול או באתר רדיו סול COIL. רצינו לפתוח את התוכנית באיזה קטע מונומנטלי, אבל מצאנו איזה שיר שמתאר הכי טוב את הסיטואציה. נכון, שוקי?
אני מסכים.
בוא נלך על זה. כן, כן, זוהר גוב שר את זה לפני 40 שנה ויותר, והשיר הזה מוקדש לראש הממשלה בנימין נתניהו. ברוכים הבאים לקרקס הפוליטי-משפטי שמתחולל כאן בשידור חי, ממש לנגד עינינו. ראש ממשלה ביום ראשון מנהל מלחמה, ביום שני מעיד במשפטו, יום שלישי מכנס קבינט, ביום רביעי שוב בבית המשפט, וביום חמישי... עם הורי החטופים. כן, כן, רק בישראל. ויש גם את סוריה ואת איראן ועוד הרבה מאוד דברים על הפרק. אז אומרים מצד אחד זה חוסנה של המערכת המשפטית ואפילו הדמוקרטיה הישראלית, ומצד שני, האם זה העיתוי והזמן לטרטר מדינה שלמה רגשית וחברתית בזמן מלחמה, בזמן שאנחנו קוברים את בנינו? אנחנו נעסוק ברחבה בסוגיה הזאת עם הפרשן בן דרור ימיני. הנושא השני, הקצב מדמשק ברח לרוסיה עם מאות מיליארדים, כך לפי העדויות, והשאיר מדינה שלמה בכאוס טוטלי. נשוחח עם המזרחן אדי כהן על סוריה החדשה ולאן פניה מועדות. בחלק השני של התוכנית נארח באולפן את מפקד בזקה ברמת גן בגבעתיים, על השנה שעברה עליהם מאז השבעה באוקטובר. ובקיצור, אל תפספסו אפילו שנייה אחת. זהו, אנחנו בשידור חי, יצאנו לדרך. ערב טוב לך, שוקי אברהם.
ערב מצוין.
אז זהו, אז זוהר ארגוב שר יום ראשון, שגרעון, יום שני.
יום אני תולש מהלוח דף.
כן, אני תולש מהלוח דף.
נכון, אני מסכים.
היית אומר שהשיר הזה מתאים לבנימין נתניהו השבוע?
כן, האמת ש... תשמע, יכולנו להימנע מזה, כמו שבארצות הברית החליטו לא להעמיד את טראמפ כרגע למשפט, יכולנו גם מזה להימנע, אבל הכותרת שלי... הגיע הזמן שהעיתונאים יעשו את העבודה העיתונאית שלהם ולא ישקרו לאנשים בעיניים.
דהיינו,
מה שקרה השבוע במסיבת העיתונאים בנימין נתניהו, וכל התקשורת הישראלית געשה וזעקה, אבל תשמע, מה לעשות? היא לא אומרת את האמת. היא מסלפת את הדברים, היא מעוותת את מה שהיא רוצה שאנחנו נשמע, ואתה יודע מה? הגיע הזמן שמישהו יענה להם, וחבל שזה היה בשידור חי, אבל... אני מאוד אהבתי את הכניסה הזאת.
תן לי דוגמה.
תקשיב, היא דיברה על זה כל הזמן, שהוא מונע את העסקה של החטופים.
יולן כהן מערוץ 12.
נכון, וזה לא נכון. והיא דיברו עוד על המון דברים אחרים, כמו למשל מה יש לנו לעשות ברפיח. הרי העיתונאים של היום, שלנו, של 12, 13, 14 מוטה לצד אחד, אז כאילו גם כן חוסר אמינות משווע, ו-12 ו-13 מוטה לצד השני, שזה גם כן חוסר אמינות משוועת. אבל הטפטוף הזה והרעל הזה, כל פעם מחדש, על דברים שלא חסר דפנה ליאל ששאלה מה יש לנו ברפיח, וספינים, וסוריה, ואיראן, וכל פרשן כבר נהיה גם פרשן צבאי, מדיני, ביטחוני, כלכליסט, וכבר נהיה שר אוצר ושר חינוך. כל פרשן כבר יודע הכל. זאת אומרת, אין טעם שתהיה ממשלה. בוא ניקח את הפרשנים של 12 ו-13, נשים אותם כן. בכנסת, ואיך אומרים, נתקדם. למה לנו? נעשה ממשלה חדשה.
אז אתה אומר שהעיתונאים מסלפים.
לגמרי.
אז, אוקיי. אבל מצד שני, הקואליציה, הפוליטיקאים, שרים, דיברו על כך שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, ועולה שר לדוכן אתמול,
ואומר
שלא תהיה.
שלא תהיה.
אז מי פה מסלף?
קודם כל, תראה, כולם דיברו, שאלה מה אמרו באמת. אני יודע שמהיום הראשון, ראש הממשלה לא מדבר על ועדת חקירה ממלכתית.
שרים דיברו.
שרים דיברו זה שרים, אבל אנחנו מדברים נקודתית, ספציפית, הרי כל המהלכים שמכוונים פה, כל ההסתה המגמתית הזאת, זה רק נגד בן אדם אחד. רק נגד בן אדם אחד, הרי לא מסיתים נגד סמוטריץ', לא מסיתים נגד אריה דרעי, אגב היום התפתחות מעניינת, אריה דרעי תומך בפיטורי היועצת המשפטית, אוקיי? שזה גם כן פתאום איזשהו שינוי, אוקיי? אז כאילו כשאתה, אתה יודע מה מעניין? אני אסביר לך, אתה עיתונאי?
כן.
יופי. ואתה לא בקו שלי,
אוקיי.
אבל כשאתה מסקר משהו, אתה גם מסקר אותו כמו שצריך לסקר אותו, ואתה לא נכנס לעמדות אישיות. אם אתה נכנס לעמדה אישית, אתה אומר שעמדתך האישית היא כזאת וכזאת, אוקיי? ואני אוהב, כשבן אדם מפרשן משהו מסוים, פרשן את מה שיש. אל תיתן את ההשלכות שלך, אל תיתן את הנקודות
שאתה... את הזווית האישית שלך.
בדיוק, אל תיכנס לשם. בשביל זה, הם עוד צריכים ללמוד המון ממך בקטע הזה, כי עובדתית, כמה שנים אתה בעיתונות?
35 שנה?
35 שנה. אנחנו מביאים לפה כל פעם מהימין, מהשמאל, מרץ. הבאנו מכל המפלגות.
נכון.
כולם מגיעים לפה, כולם מכבדים אותך, כי כולם יודעים שאתה תגיד את מה מה שראית. אתה לא תסלף את הדברים כדי לקבל עוד איזה כותרת בעיתון. ולצערי, מה שקורה, ושוב אני אומר, לא שאני מצדיק את ערוץ 14, כי אני יושב לראות לפעמים ערוץ 14, אני אומר, נו, די, בחיית, כמה אפשר ביבי, 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 ביבי. בואו נעשה ערוץ ביבי, כמו ערוץ הוט לילדים, בייבי לילדים, נעשה ערוץ ביבי. ואז תשאירו לו ותעשו שירים ומשחקים ונחמד. אז קצת צריך שיהיה עיתונאי, צריך לסקר את מה שהוא רואה, ולא לפרשן את הדעות האישיות שלו, ולהכניס את הרעל הזה לקהל.
אוקיי.
זו דעתי האישית.
יפה מאוד. אמרת אותה בצורה בהירה וחדה. אז בינתיים, עד שנעלה את בן דרור ימיני על הקו, אני אומר לכם, אתה תאהב את הכותרת שלי. הגיע הזמן לומר את זה בלי לחשוש מחרם הנאורים בחברה הישראלית. משפט נתניהו הוא בזבוז זמן ואנרגיה, ובעיקר בזבוז רגע נדיר בחברה הישראלית, הקמהה לאחדות בעקבות השבעה באוקטובר. זה ברור לכולם, המשפט הזה לא הסתיים לפני 2030 במקרה הטוב, אולי ב-2040 נתניהו יהיה בין 80, אולי בין 90, ובטח לא כמועמד הליכוד לראשות הממשלה. ובינתיים אל העדות שלו מצטרף המתכון המוכר לשמצה מכל עבר. פילוגים, שנאה, אי אמון של חלק מהעם, ניסיון של מקצת השרים להרוס את מערכת המשפט, והיד עוד נטויה. נתניהו מסתכל מהצד ונהנה מהטירוף שאוחז בכולנו. כל הרחובות שבהן צועדת הפרקליטות מובילות לדרך ללא מוצא. כולם מדברים על עסקת טיעון, וזה כנראה מה שיהיה, ונכון שיהיה. אבל בינתיים, אם אפשר להרוס עוד קצת את החברה הישראלית ולמסמס את ההישגים הצבאיים יוצאי הדופן, למה לא? לכן בשורה התחתונה, שוקי, הגיע הזמן לסיים את פסטיבל נתניהו בבית המשפט בהסדר מקובל על שני הצדדים, ולעבור לדבר הלאה, לדבר האמיתי, והוא שיקום החברה הישראלית.
תשמע, זה מפתיע.
זהו.
זה מפתיע מה שאמרת. אז אתה בעד להגיד, תשמע, אנחנו סוגרים את הכל, אל תרוץ לבחירות בבחירות הבאות?
אני לא אומר אל תרוץ לבחירות הבאות, כי צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, שהיא תחליט מה היה פה בשבעה באוקטובר, והאם הוא ראוי להמשיך להנהיג את המדינה. אבל בכל מה שקשור בפילוגים האלה, בשיסוי, בקרעים בחברה הישראלית, בראיות שיש בכל כתבי האישום שהם בעייתיים כאלה ואחרים, אם זה תיק 1,000, 2,000, 4,000, אני חושב שצריך לשאוף להגיע להסדר של שני הצדדים.
הסדר טיעון. לא בדיוק מעוניינת.
אני חושב שמאחורי הקלעים כולם מדברים על זה, צריך להגיע להסדר, כי אני אומר לך, שוקי, המשפט הזה ימשוך אותנו לפחות עוד 5 או 10 שנים. למי זה טוב? למה זה טוב?
זה טוב לצלמים, לכתבים, לעיתונות, זה טוב לפפרצי, זה טוב...
דרך אגב, זה טוב גם לנתניהו.
כנראה, אבל עוד הפעם, זה לא כזה קש.
הוא אומן הקורבן האולטימטיבי.
מסתבר שהוא מצליח.
וזה מצליח לו בכל מערכת בחירות.
סבבתי.
הוא אומן...
נכון, מסתבר שזה מצליח.
ממש הקורבן האולטימטיבי. שאומר לעצמו, תראו מה שעושים לי ותראו מה שעושים לי. בשורה התחתונה, יש לו אחריות שלמה על מה שקורה במדינה הזאת, הוא מנהל את המדינה הזאת, ויש לו גם משפט. אני חושב שאי אפשר לנהל את כל החבילה הזאת ביחד, ולרפא את הפצעים של החברה הישראלית.
אז אני אשאל אותך שאלה, מה היה קורה אם היו אומרים, אתם יודעים מה, בוא נדחה את המשפט לעכשיו,
כן.
ונעשה אותו בעוד חצי שנה. לראות שהמצב באמת נרגע ושכל החזיתות, זאת אומרת, מה היה קורה?
זהו, שהמצב...
מה המטרה שמנסים להביא אותנו, אבל... שעכשיו חובה משפט? תסתכל, טראמפ, מואשם בפלילים, בדברים שאפילו יותר גרועים מראש הממשלה. הרבה יותר גרוע. ברגע שהוא נבחר לנשיא, אמרו לו רק שנייה, אופה, סטופ, עוצרים הכל, נסיים את הקדנציה, נתפוס אותך אחר כך. מה יכול לקרות?
תראה, דבר אחד ברור, הנושא הזה של כתבי האישום לא יכול לעבור לסדר היום בצורה של השתוללות קואליציונית נגד מערכת המשפט, נגד הדמוקרטיה הישראלית. זה אי אפשר להסכים לזה. מצד שני, אנחנו חייבים להתחיל לרפא את הפצעים בחברה הישראלית. והדרך היחידה לרפא את הפצעים זה לבוא ולומר ביושר. האם אנחנו מסוגלים להעמיד את ראש הממשלה לדין, כן או לא? האם יש לנו ראיות, כן או לא, מספיקות כדי להעמיד אותו לדין ולהאשים אותו?
אז בוא תדחה את זה בחצי שנה.
זה לא יעזור חצי שנה.
אבל תדחה את זה בחצי שנה, תן לא. לעם. אתה יודע, אנחנו עכשיו בחזית בסוריה.
כן.
כל יום אנחנו מקבלים איזה כתבם, איזה מעופף ג'חנוני כזה מתימן.
כן.
אוקיי? נכנסת לזירה חדשה, היום מדברים בכלל שאמן כבר מכין תוכניות תקיפה מבצעיות להפיל את הכור הגרעיני באיראן.
כן.
אתה נכנס לתקופה, הרי מה יקרה אם תהיה התקפה על איראן? תגידו, רגע, סליחה, עכשיו אין ברירה, אנחנו עוצרים הכל, כי האיראנים יגיבו, כולם יכנסו לבונקר.
אוקיי.
אז רגע, תן לנו לנשום, תעצרו רגע, מה יקרה? אני אגיד לך, אלא אם כן, יש כוונה שהיא כוונת זדון, שנמצאת פה על מנת להפיל ראש ממשלה, מכהן, כרגע, ואי אפשר להפיל אותו בבחירות, אז בוא נפיל אותו דרך המשפט. כדי שנוציא אותו בסוף לנבצרות, ויבוא היום שהיועצת המשפטית תבקש להוציא את נתניהו לנבצרות, בגלל ריבוי הזירות שיש בשטח.
יפה. אז תשיג לי את אדי כהן, לשאול אותו האם יש דמיון במה שקורה בסוריה, ישראל, ואני אומר לך כזה דבר. המשפט הזה הוא מה שנקרא מחזק, מחשק אותנו ומנציח את ישראל השנייה במובן הרע של המילה, הציני של המילה, הפוליטי של המילה. המשפט הזה מנציח את הסגנון של אמסלם לעוד שנים רבות. המשפט הזה מוציא את כל השדים הרעים מכל מה שעובר עלינו בתקופה האחרונה. הדרך לרפא גם את ישראל מכל הקשקושים האלה, כולל הקשקושים הדתיים ועוד האחרים, היא לבוא ולומר, אין לנו את הכלים להעמיד לדין את ראש הממשלה נתניהו, מבלי שננהל משפט שימשך 7-8 שנים. ואני אומר לך שלחברה הישראלית אין את הזמן הזה לרפא את החברה עוד 8 שנים.
לדעתי ייקח זמן, יותר יותר מכמה שנים טובות לרפא את החברה הישראלית.
הריפוי ייקח זמן, אבל אנחנו לא יכולים לרפא כשמתנהל משפט.
תעצור.
כשהוא נעשה בציניות מוחלטת.
תעצור, אתה אמרת. הפתיח שלך היה, בואו נגיע להסדר.
מצד אחד,
שבו תגיעו להסדר, סגירו את העניין הזה, תסגירו את המשפט הזה, נגמר הסיפור.
מצד אחד יקוב הדין את ההר מהצד המשפטי של הפרקליטות, ומצד שני הקורבנות האולטימטיבית של הביביזם ומחנה נתניהו, שרואה את עצמו כקורבן, ולכן כל יום שמדברים עליו או מאשימים אותו במשהו, זה מחזק אותם.
לא, אני לא רואה את עצמי.
אנחנו צריכים לרפא אותנו גם מהדבר הזה.
אני לא רואה את עצמי כקורבן, אני חושב ש... אני חושב שהגיע הזמן, אני פשוט רואה שהעם שלנו בסכנה,
כן.
משני הקצוות שלו, ולכן אני מנסה להגיע לאיזשהו עמק שווה כזה של להגיד, אתה יודע מה, בוא רגע נרגע מכל ההמולה הזאת, הרי תראה כמה סיכור יש על כל יום, הוא קיבל פתק, הוא יצא עם פתק, צילמו לו את הפתק, הסירו לו את הפתק, זה לא שם.
ולפני שאני אומר ערב טוב לאדי כהן, מה שלומך ידידי?
ערב טוב, שלום שלום.
אני רק רוצה להשלים עוד משפט אחד ברשותך, אדי, לפני שאנחנו עוברים לסוריה.
אין בעיה.
תראה, אמרת משהו מאוד נכון, כן העבירו פתק, לא העבירו פתק, כן זה, לא זה. אתה שמעת על כך שהלילה לפנות בוקר נהרגו 3 נערות בתאונת דרכים מזעזעת?
במחלף יבנה.
כן.
כן, במחלף יבנה.
מישהו דיבר על זה?
היה, זהו, הגענו, האמת שאמרו את זה בחדשות בבוקר, באזור 7.
וזה נגמר.
וזה נגמר, כי כנראה שהפתק יותר מעניין.
כן, הפתק יותר מעניין. וזה מה שעצוב.
נכון.
וזה מה שעובר עלינו.
אני במקרה הזה איתך, אתה יודע מה, זה גם מעלה שאלות, איפה שרת התחבורה בעניין הזה? אני לא יודע, יש תחבורה, אין שרה.
היא בבית המשפט מעודדת את נתניהו, מחזקת אותו.
כן, פונפון.
ועכשיו אנחנו נעבור למה שקורה בסוריה, אחרי שהחרמון הסורי נכבש, אחרי שהופצצו מאגרי נשק, מטוסים, מרכזים כימיים. ישראל למעשה דה פקטו שולטת על כל הגבול הצפוני בואכה דמשק. הסורים מדווחים על טנקים ישראלים בדרכם לדמשק, ואין מנוס ממתקפת הפתע, מהדמיון של מתקפת הפתע של ששת הימים. ואנחנו אומרים ערב טוב למזרחן אדי כהן מאוניברסיטת בר אילן. ערב טוב ידידי.
שלום שלום, ערב טוב.
מה, אז איך אתה, כמי שמסקר במשך שנים רבות את המזרח התיכון, את סוריה, נגמרה לך הפרנסה בשבוע אחד?
דווקא להפך. אנשים, תראה, פרשנים כמוני, כן, לא נביאים, לא אומרים לך מה הולך להיות מחר. פשוט מפרשנים את העבר, את ההווה, את הסיבות, וכן יש הערכה כללית. מה שקרה בסוריה, אני יכול לומר לך שהיה דיל. זה לא סתם מתקפת פתע, נכון? זה מתקפת פתע. זה בעצם דיל שישראל מעורבת, ארצות הברית, רוסיה, טורקיה בעיקר, וגם איראן בשלב מסוים. לא יכול להיות שהכל יסתדר לפי רנדומלית. הישראלים כבשו, טורקיה נכנסה לחלב, הרוסים לא הפציצו, האיראנים לא הצליחו לשלוח חיילים, חיזבאללה שלח וחזרו. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות.
כשאתה מדבר, אדי, על דיל, אז איך זה שהאמן אומר, הופתענו, לא ציפינו שזה מה שיקרה, כי הייתה, לפני שבאמת קרה הסיפור, זה לא היה, הם אמרו זה משהו מקומי שיעבור. ואם היה דיל, אז היה תיאום, אז מה, אז הצבא לא ידע, אמן לא היה מעורב בסוד העניינים?
לא, לא, לא ידע, אני כבר הפסקתי להיות מופתע מהמשפטים של צהל, ש... תראה, את לא יודע, אמן... בשנים האחרונות בעצם תמיד מופתע ומופתע. הם, יש להם את כל המערכות, הם אמורים לשבת על, על הקבוצות. נכון, זה לא בציח. יש ציח, יש דבר כזה ציח. עד סדר עדיפות בצבא. יכול להיות שהחטופים הם ציח, בטוח. אבל הקבוצות האסלאמיסטיות שיושבות באדלב, זה לא ציח. אז
תגיד לי משהו, אדי, אתה מכיר את הנפשות הפועלות, את המנהיג הזה ג'ולני? יש מצב שאולי בכל זאת אחרי עידן אסד משהו טוב ייפתח מהזווית הזאת?
כן, בוודאי, ואני אגיד לך למה. וכאן נכנסת הפרשנות של המזרחנים. גולני מבוקש על ידי ארצות הברית. גולני רוצה להיות, לא ניכנס לזה, אמיר מאמינים, כלומר חליף אסלאמי, או נשיא, או לא יודע מה, או מלך, לא משנה מה. הוא רוצה שהשם שלו יוסר מהרשימה, מרשימת הטרור של ארצות הברית. הוא לא יכול לעשות את זה אם הוא יתקוף את ישראל. אז בוא נבין עכשיו מדוע הוא לא תוקף את ישראל והוא לא לוחמני. בגלל שהוא צריך את ישראל, בגלל שהוא צריך את ארצות הברית. ויש תקדים, כאן שוב המזרחנים נכנסים, סודן. סודן לפני שנתיים, אם אתה זוכר, הסכימו לעשות, להתחיל בנורמליזציה עם ישראל, בתנאי, אין דבר כזה חינם, בתנאי, ששמם, שמה של המדינה יוסר מרשימת הטרור. וכך זה, וכך זה היה. עכשיו, ג'ולני יש לו אינטרס. אז לכן אתה לא תשמע אותו, ואמר לפני יומיים, אנחנו לא קם בשביל מלחמות. מנהיג אחר היה כבר משמיץ את ישראל אלף פעמים. כן. והוא, עכשיו, הוא יתפס בעיני אנשים כסובלני, אוהד ישראל. לא. אלה האינטרסים, אלה האינטרסים שקובעים. אז ג'ולני עכשיו הוא יהיה ילד טוב עד שיהיה נשיא או מלך או לא יודע מה, ועד ששמו יוסר, אחרי ששמו יוסר, יתחיל לבקש, אני רוצה להתפלל באל-אקצה, אני רוצה לקבל את הגולן הכבוש שלי. עכשיו הוא יתנהג בסדר.
זאת אומרת, אתה רואה באיזשהו מקום, בעתיד הרחוק יותר, איזושהי נורמליזציה עם סוריה החדשה?
כן, כן, בטח. אבל מה זה נורמליזציה? גם עכשיו אנחנו יכולים לעשות נורמליזציה עם סעודיה, מחר. תגיד שאני רוצה מדינה פלסטינית, אני מקים מדינה פלסטינית, הסעודים מיד יפתחו שגרירות. האם אתה, האם אנחנו רוצים נורמליזציה בכל מחיר? זאת השאלה. תגיד, כן, אני רוצה מדינה, אני רוצה מדינה פלסטינית, מחר יהיה לנו שלום עם סעודיה. תגיד, מחר אני רוצה לתת כל הגולן בחזרה לסוריה, הסורים ינרמלו איתך. כן?
תראה,
הכל מה, יש לו מחיר.
מה שאתה אומר, אדי, שהאידיאולוגיה או הניהול המדינה של ג'ולני היא כזאת שזה חדשות רעות מאוד לאיראן ולחיזבאללה בלבנון.
זה ברור, הנוכחות האיראנית הופסקה, נעקרה, האיראנים ברחו, המפעלים נסגרו, הופצצו, אין נוכחות איראנית, אין נוכחות שיעית. הפרוזדור השיעי שדיברנו עליו לפני כמה שנים, כן. מטהרן, בגדד, סוריה עד לבנון, זהו, כבר זה פסה. חיזבאללה במצור, סוג של מצור, הוא לא יקבל נשק דרך סוריה, ובעיקר הוא מקבל את הנשק דרך סוריה. אין ספק, אין ספק. חיזבאללה מוחלש, וזו העת לחסל אותו, אם אתה שואל אותי או אתה לא שואל אותי.
אתה צופה בחירות?
איפה?
כאילו בסוריה שהיא תהיה
אז
דמוקרטי.
אז בוא נסביר לצופים מה קורה איך, שם.
איך,
אז
שנייה לי, איך כן. יהיה מצב שהוא מחבר את כל הפלגים האלה, הדרוזים, השיעים, הסונים, ויש עוד כל
לא,
מיני...
לא, אין דרוזים, איפה לא, יש דרוזים?
למעלה.
לא, בסוריה, סוריה. ג'בל דרוז.
לא, הם נמצאים לבד והם לא מתחברים.
הם לא שייכים. לא. זאת אומרת, לא הם בצד. אז...
והכורדים?
במעלה הוא עם בצד.
והכורדים?
הכורדים גם בצד.
אז מי נשאר?
זאת אומרת, יש לנו דרוזים לחוד.
רגע, שנייה.
תעשה סדר.
הסורים, תן לי לדבר. אני רוצה להסביר לצופים שהם לא מכירים. הסורים, שזה הרוב, לא הרוב, אבל רוב גדול, שהם בחול, גם הם מרגישים שהם בצד ומאוד כועסים. אוקיי? זה נתון חשוב. יש הרבה מיליונים של סורים בחול, לא רק בגרמניה, אלא גם בירדן, בטורקיה, בלבנון, ובכל מקום, 6-7-8 מיליון, זה המון.
אבל אני סקרן לדעת, יש את הפליטים הסורים בעולם, יש את הדרוזים, את הכורדים, את העלווים, את הסונים, ו...
אלה בצד, אלה בצד, אלה בצד, אלה בצד, אז מה נשאר?
מי יישב בארמון הנשיאות בדמשק?
אז בואו, בגלל זה רק צריך להסביר מה שקורה עכשיו. תפסו את השלטון, הוא כבשו, הצבא התמוטט, הצבא הסורי, הדבר הראשון מחפשים אחרי בתי כלא סודיים, חשאיים, איפה שיש הרבה אנשים ומשחרר אותם. מוצאים גופות או מוצאים אנשים. זה אחד. שניים, הקימו ממשלה. שם ראש, מינה ראש ממשלה, מישהו שקוראים לו בשיר, שמו אותו ראש ממשלה, ו-11 שרים. ממשלה הזאת היא תפעל עד מרץ. כמעט חצי שנה. עד מרץ. יש תאריכים, הכל בתאריכים. אחרי התקופה הזאת, יכול להיות, אם יש יציבות, יכול להיות ש... ירחיבו את הממשלה או יעשו בחירות. כלומר, יש דדליין, יש פרויקט, יש אג'נדה, יש המשך. עכשיו, כל השרים שמונו, אתה צדקת, אין מישהו קורדי, קודם כל אין אישה, אין אישה, חס ושלום, אין מישהו קורדי, אין מישהו עלאווי, אין מישהו דרוזי, לכן הם, זה הומוגנית, כולם מהאחים המוסלמים, קעדה לשעבר, דאעש לשעבר, ג'ובהת נוסרה לשעבר. כך שהחששות מתממשות, סוריה בדרך לאפגניסטן. בדיוק מה שקרה באפגניסטן, כך סוריה הולכת בדרך הזו.
אז המשמעות היא שמבחינת האינטרס הישראלי, הנוכחות שלנו בחרמון הסורי, היא צריכה להיות קבועה, וההסכמים, הסכמי הביניים, הפסקת האש הביניים של 74,
מבוטלים.
עוד פעם, מה השאלה?
השאלה היא, האם ההסכמים של 74 מחייבים אותנו כן או לא?
ברור שכן.
ו? אבל מצד שני...
אין ממשלה, אין צבא.
ההסכמים האלה.
אבל מצד שני, האפגניסטניזציה שאתה מתאר, היא צריכה להפחיד אותנו באיזשהו שלב.
תראה, אנחנו לא... בכנות, קודם כל, אני לא אכפת לי אם... לא יודע מה, יש משטר רצחני, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי מה שקורה בגבולות. זה מה שמעניין אותי. גם משטר בשאר, אתה יודע כמה אכזרי היה.
כן.
האם זה עניין אותנו? אנחנו במשך 10 שנים האחרונות תקפנו רק מצבורי נשק והמלח של איראנים, של חיזבאללה. בקושי פעם או שתיים פגענו אולי בטעות בצבאו של אסד. אף פעם לא תקפנו צבאו של אסד.
ויש דיבורים, יש דיבורים עכשיו שאולי המטרה המרכזית איראן, עכשיו זה הזמן. איך אתה מפרשן או איך אתה רואה מהזווית הערבית את הדיבורים האלה כאן שנשמעים בישראל?
תראה, הערבים רוצים שאנחנו נהרוג את האיראנים והאיראנים ירגו אותנו בסופו של דבר. אז עזוב את הערבים, מה שהם רוצים זה לא אמור להוביל אותנו או להדריך אותנו. הערבים רוצים שאנחנו נריב גם בישראל, הערבים רוצים 1,000 דברים. אנחנו צריכים לעשות את מה שטוב לנו למדינת ישראל. אין ספק שאם נעשה משהו, אני לא בטוח שנעשה את זה עכשיו. טראמפ אוטוטו מגיע, ממשל ביידן מאוד מאוד לא יודע מה יש לו עם האיראנים, מאוד קשור, מאוד מחבק את המשטר באיראן. וראינו את זה עם החות'ים, בכפפות של משך, מתייחס אליהם, איך מתייחס לאיראן. אין ספק, הרי אמרו את זה, אני לא אומר את זה. אמר את זה ראש הממשלה, שאיראן היא הבאה בתור. אני מקווה גם שהעם באיראן יראה את מה שקרה בסוריה, וגם יתחיל לזוז.
שם אבל האוכלוסייה באיראן היא די שונה מהאוכלוסייה בסוריה. האיראנים כן רוצים, לפחות חלקם, כן רוצים לעשות איזשהו שקט עם ישראל ולהבדיל מסוריה.
נכון, נכון, כי הם חילונים, נכון. תראה, גם הסורים החילונים אין להם בעיה עם ישראל. כל מה שאתה שומע בסרטונים האלה זה רק הדתיים. מה זה דתיים? דתיים זה אחים מוסלמים. אז הסורי החילוני ששותה וויסקי שלא אכפת לו, אומר, אין בעיה, נעשה שלום עם ישראל. והיו כאלה שגם היו בתקשורת בישראל לפני כמה ימים, וראינו אותם.
אדי, אתה חוקר באוניברסיטת בר אילן, ואני שואל את עצמי אם אתה מכיר את
זה. לא, אני לא קשור לבר אילן, זה טעות אולי. בעבר הייתי.
במעבר. איפה אתה היום? איפה אתה?
אני במכון ICGS.
שזה...
מכון למרכז מחקר חדש, לא מזמן...
כן.
הוקם.
אז אתה מכיר את אוניברסיטת דמשק? אומרים שבאמת היא אחת האוניברסיטאות הטובות בעולם הערבי. שמעת עליה?
האוניברסיטה של ביירות, האמריקאית בביירות, היא אחת הטובות. דמשק גם כן, אבל אני לא חושב בשנים האחרונות, לא. בשנים האחרונות, לא.
בקיצור, מתי אתה לוקח אותנו לחומוס בדמשק?
אני לא, תראה, אני לא מאלה שימהרו, או בכלל, יצאו, יחזרו או ללבנון, או לסוריה. אני לא חושב שזה...
תראה, כמו שאני רואה את מה שציירת עד עכשיו, מה שתיארת לנו, יש ממשלה שמינה את ג'וליאני הזה, ג'וליאני?
לא, ג'וליאני זה בניו יורק.
ג'וליאני, אמרתי ג'וליאני.
ג'וליאני זה זה, ג'וליאני זה בניו יורק.
ג'וליאני, שלמעשה הוא מחזיק היום במורדים ובכוח, והוא יכול למעשה בכל שלב להפיל את הממשלה הזאת עוד הפעם ולעשות מה שהוא רוצה.
אין ספק.
ברור.
אין ספק. בואו נסביר רק למאזינים מה זה, מי האיש הזה,
הארגון
שלו. דאעש לשעבר, אבל איך קוראים לארגון שלו? היי התחריר שם, המטה לשחרור שם. שם זה, זה לא דמשק, שם זה גם דמשק, אבל גם לבנט. זה אומר אזור ירדן, ארץ ישראל, ואפילו לבנון. כלומר, יש קונוטציה דתית.
כן.
מחר יגיד לך, אני רוצה לשחרר את ישראל, אני רוצה לשחרר את לבנון מהנשיא הנוצרי, אני רוצה להקים חליפה אסלאמית. אני לא, לא שולל את זה. אני לא שולל את זה. לא שולל בכלל. הרי כך היה הדיבור שלו לפני 7 שנים, אה? דרך אגב, כך בסגנון הזה הוא דיבר לפני 6-7 שנים. עכשיו מה, התהפך?
לא.
מה אבל... הסוד? אז הקדמתי ואמרתי,
כמו שאמרת, הרעיון,
הוא רוצה שיהיה סיור דרום מעיר רשימת הטרור. לכן הוא התנהג יפה. עד שתסיר אותו,
ואז הוא יחזור לעצמו.
מה יהיה?
ביופי, אדי כהן.
אז יש מצב שהוא, יש לו מטרה על הגב.
יכול להיות.
נכון.
יכול להיות. אדי כהן, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, ואנחנו נשמח להשתמש בשירותיך גם בעתיד, במרכז המחקר החדש שלכם.
תודה רבה.
תודה, תודה. הלילה הלכה לעולמה ממחלת הסרטן קורין אלעל, אחת הזמרות והיוצרות המוערכות והנדירות במוזיקה הישראלית.
ממש.
לזכרה נקדיש לה בתוכנית הזאת את אחד משיריה היפים, שיר שנקרא כשזה עמוק, שמבצעת אותו
עם
אביתר בנאי. שיר מרגש מאוד, קורין אלעל, זיכרונה לברכה, תודה על כל מה שעשית למען המוזיקה והתרבות בישראל.
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, והגענו אל הפרק האחרון בתוכנית. מאז השבת השחורה של השבעה באוקטובר התוודע עם ישראל למתנדבי זקה, לפעילים, לחיילים של הגוף הזה והפעילות שלהם בשטח בזיהוי גופות. אין עין יבשה אל מול המחזות שהם תיארו וראו. מאז ציבור רחב על כל גווניו מבקש לשמוע מהמתנדבים, מהפעילים, את מה שהם חוו. ואני שמח לארח כאן באולפן, אחד מהם, מפקד בזקה בגבעתיים, רמת גן, זלמן שניאור גול, תודה שבאת לאולפן שלנו.
כבוד, לעונג לי.
אני רציתי לשאול אותך, איך אתם מרגישים שנה וחודשיים אחרי השבעה באוקטובר, על מה אתם מדברים ביניכם כשאתם נפגשים, החברים בזקה?
האמת שחייב לומר שהמפגשים שלנו הם כמעט ולא, כיוון שכל אחד מאיתנו שנפגש עם מישהו שהיה במחנה שורה או שירד לקיבוצים בעוטף, אז המפגש בעצם מחזיר אותנו למראות שאותם חווינו ביחד.
אז נחזור לשבעה באוקטובר, איפה זה תופס אותך?
שבעה באוקטובר, כמו את כל עם ישראל, תופס אותי...
יום שמחת תורה.
תופס אותי ביום שמחת תורה.
ומתי אתה מקבל את ה... מתי הביפר מתחיל לצלצל?
האמת שכבר בבוקר ידעתי ממה שקורה, כיוון שחברים שלי לצוות הוקפצו מיד באותה שבת בתפקידים אחרים, ושפגשתי את אחד מהם, הוא מיד אמר לי במקום, יש פריצה במערכת, ו... יש חטופים והרוגים, הדברים היו כבר על השולחן ב-9 ו-10 בבוקר. כולנו ידענו מה קורה.
שוקי, הפעילות של זקה נגעה לך על הלב?
קודם כל מאוד, אוקיי? אני חושב שהיא נגעה לכל אחד במדינה, ללא קשר לדת או להשתייכות כזאת או אחרת. ואתה יודע, אני תמיד שאלתי את עצמי, מי אותם אנשים ואיך הם מסוגלים לעמוד במראות האלה שהם ראו, וכאילו, כי זה צריך להיות אנשים מיוחדים, צריך להיות אנשים שהשליחות היא במעלה הראשונה, משהו שתמוע בהם. עדיין יש חוויות שאתם צורבים אותם איתכם, ואנשים נזקקו גם לטיפול?
אני רוצה לחלק את התשובה שלי לשתיים. קודם כל, בתפקיד שלי כרגע כמפקד בזקה, אז אני מלווה היום את משפחות השכול, גם של חיילים שנפלו, וגם של משפחות מהנובה. ואם אני לוקח לדוגמה, בשבוע שעבר, אז יש לנו חייל ברמת גן שנפל, עידן קינן, ויצא לי לפגוש את ההורים שלו, את אבי ועדי. וכשאתה יושב ושומע את הסיפור על הגיבור ישראל שנפל, שבעצם היה מתנדב, וחזר הבית, ושמע שהחברים שלו לוחמים, הוא היה צלף, אז הוא חזר שוב, ופעם אחר פעם. ואתה בעצם מבין כמה, והאמירה שלו הייתה נורא ברורה, כשהמפקד שלו, הממפי שלו, אמר, תן לי להיכנס ראשון, אני מנוסה יותר. הוא אמר לו, תקשיב, לך יש ילדים ואישה בבית. הסמך ממפי רצה להיכנס, הוא אמר לו, לא, אתה כבר נשוי. הוא אמר לו, אני, אין לי כלום. הוא לא צדק. כי אני יודע, אבא שלו שלח לי הודעה לפני יומיים, אני הבאתי אותם אליי, שוב נפגשנו. אנחנו כבר שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע מהשכול, אנחנו נפגשים פעמיים שלוש בשבוע, כדי להיות לצידם. וזה גם תשובה לשאלה, אם אני יכול כבר לעצור ולנסות להבין מה קרה בשבעה באוקטובר, אבל זה עוד לא. אבל הוא שלח לי הקלטה הבוקר, שהוא אמר לי, אני רוצה להודות לך במיוחד על המפגש ביום ראשון. שאלתי אותו מה קרה, ואז הוא אמר לי, עד ליום ראשון בלילה, לא היה לילה שהצלחתי לישון לפני 4 בבוקר, כי הבכיות של אשתי העירו אותי ולא נתנו לי לישון. הוא אמר לי, במפגש האחרון, דיברת איתנו, כמה בעצם הבן שלנו נמצא במקום הכי גבוה, כמה הוא מאושר להיות עם הצדיקים, וכמה כשאנחנו בוכים, זה לא עושה לו טוב. והוא אומר, המילים האלה הרגיעו את אשתי, וזה הלילה הראשון שהצלחתי לישון.
ואני שואל את עצמי, אני לא מכיר אתכם באופן אישי. אותך הספקתי להכיר, ואתה דמות מיוחדת, ובאמת, שנקשרתי אליה. מה מייחד אתכם כקבוצה? איך מתקבלים לזקה? מה התכונות הנדרשות כדי להיות איש זקה?
האמת היא שזה יהיה נורא מעניין, כי אני מניח שכל מתנדב בזקה, וזה כל מתנדב בזקה. כי כשהיינו במחנה שורה, ואני לא חזרתי לבית, אני ישנתי שם, עשיתי שם שבתות.
כן.
כלומר, זה הסיטואציה שתפסה אותי.
זה המחנה שאליו הגיעו הגופות.
זה המחנה שאליו הגיעו כל הגופות. כל הגופות, לא רק מהנובה. כל הגופות הגיעו לשם לזיהוי. ואני הייתי שם, בימים, בשבוע וחצי, בשבועיים הראשונים, אז זה היה מאות מאות גופות שהגיעו ומסיעות, אז לא היה, גם הייתה דממת מוות. העריכות והמראות, אתה פשוט היית מכני, היית רובוט. לא דיברת, לא יכלת להכיל. אין באמת דבר בגוף שיכול להכיל את עוצמות הכאב האלו.
איזה תכונות נדרשות? אתם עוברים איזה שהם מבחנים פסיכולוגיים כדי להתקבל לזקה?
לא. ולכן אני אומר, התכונה היחידה היא שאתה רוצה לשרת את העם היהודי ולהיות במקום שכולם בורחים ולהיות שם. אני יכול להגיד לך, אני ברמה האישית התחלתי להתנדב לפני למעלה מ-20 שנה. והפעם הראשונה שהוקפצתי, אני לא אשכח את זה. זה היה ברמת גן, ברחוב הרואה. הביפר שלי צפצף ב-5 לפנות בוקר. ועל הקו היה אדם שהציג את עצמו כקצין מבצעי בזקה, והוא אמר לי, שניאור, יש אירוע ברחוב הרואה, ליד גן ציבורי, מספר. ואני מגיע למקום, למטה חיקצה שוטרת. והיא אומרת לי, אתה איש זקה? אמרתי לה, כן. היא אמרה לי, תעלה למעלה בראש הגבעה. אני מגיע עם התיק, אין לי מושג, זה ההקפצה הראשונה שלי. אני הולך, ואז אני פוגש עוד שוטר, שהוא אומר לי, תמשיך, תטפס עוד קצת למעלה. אני עולה עוד קצת למעלה, ואז למולי אני רואה אדם תלוי על עץ. בחוג'יק צעיר רוסי, קראו לו אלכס. זה היה לפני 22 שנה. אני לא הוכנתי לזה, אני זוכר שלרגע קפאתי, כי הוא תלה את עצמו ב-4 או 5 לפנות בוקר, ואותי הקפיצו מיד כשהגיע הרכב של הניקיון, והוא פשוט היה תלוי מול גן ילדים, ופחדו שעוד מעט יגיעו הסייעות ב-6 כדי לפתוח את הגן, והמראה שלו לא עוזב אותי. הלשון בחוץ, הצבא, הכל חי ועומד עד היום. למה? כי אף אחד באמת לא הכין אותי. כלומר, המקום שלמדתי עליו זה למדתי איך לטפל בגופה, מה לעשות כשרואים גופה.
מבחינה הלכתית.
גם מבחינה הלכתית, מבחינה רגשית, זה
כל, סיפור אחר לגמרי.
זה,
לגמרי.
כל סיטואציה היא, אני אתן לך דוגמה. יש לנו עכשיו ילדה ברמת גן שאימא שלה נפטרה, ואבא שלה נפטר לפני 7 שנים, והיא ילדה בת 13, והיא נשארה לבד. ואני קיבלתי הקפצה, ואמרו לי, שניאור, לך למקום, תהיה איתה. יצאו אותי גם קשר מהרווחה, תגיע למקום כדי להיות. ואני מגיע, וזה עצוב נורא, כי יושבת ילדה בת 13.
כן.
ואני מתחיל לנהל את השיחה, וכמו תמיד, ככה לדובב אותה, ואז השאלה הראשונה שלי אליה, זה תספרי לי משהו טוב שאת זוכרת מאימא. ואז היא הסתכלה עליי, ואז היא התחילה לדמוע, והיא אמרה לי, היא פשוט הייתה אימא. וכשהיא אמרה את זה, העיניים שלי הצטרפו בדמעות. זה היה הרגע שאמרתי לעצמי, וואו, כמה שהיא צודקת. היא פשוט אימא. ואז המשך השיחה באמת הייתה. אני הייתי שם והצלחתי להתחבר איתה מאוד, ואז שאלתי אותה מה ישמח אותה, וקפצתי כדי לקנות דובים ודברים שיעשו לה כיף. אבל זה משהו שהמקום שאליו אתה מגיע, זה מגיע מהמקום הכי אנושי שיכול להיות.
יכול להיות. תקשיב, אני שומע ואני חושב לעצמי, הוא מתאר מה שהיה לפני 22 שנה. אני חושב שאם אני רואה את זה היום ואני בן 56, אני לא יושן 22 שנה. אוקיי? זה כאילו, יכול להיות, השאלה שלי, א', מי מטפל בכם? כי כל אירוע, כל מקרה, זה עוד צלקת שממש חורצת אותך בלב. והשאלה השנייה, זה יכול להיות שבאמת העניין של האמונה בבורא עולם, שזה השליחות וזה האמונה, ונגיד בן אדם חילוני שאין לו את האמונה החזקה הזאת, לא יהיה מסוגל לעשות את זה?
אני רוצה קודם להתחיל בנקודה הזאת של המראות. למה אני מלווה את המשפחות של נרצחי הנובה? כי להם יש את הכאב שלא ישכחו את היקירים שלהם. כשאני עומד מולם, אני אומר להם, אני לא אשכח אותם לעולם. את מה שראיתי, זה חרוט לי על הלב ועל הנשמה. ובפרט שבמפגשים שלי איתם, הם עומדים עם התמונות. ואני מזהה את היקרים שלהם.
אתה חי עם הכאב רוב הזמן.
אז הלב שלנו מרוסק ושוטה דם. זה חור בלב שלא ייסגר לעולם. ולמה אני אומר שהכאב הוא עוצמתי? כי אם אני הולך לפני חודש וחצי, הפיגוע שהיה בבת ים, שוב מצאנו את עצמנו מטפלים באירוע של בחורה בת 24, אישה צעירה עם התינוק בעגלה, ושוב אני עומד בסיטואציה שהטלפון מצלצל, כתוב מאמי שלי, ואני מבין שבעלה מתקשר, והתינוק, מי שירצה איתו כדי לבדוק, ואני לא אשכח את זה. המראות האלה בסוף האירוע, המראות האלה, אני זוכר שעמדתי לדבר בפני המתנדבים,
ודמתי.
עכשיו לשאלה אם זה קשור לאמונה. אז כאן אני חייב לציין משהו מסוים שבו אני מגלה שיש משהו שהוא כנראה מאוד עמוק בנשמה, שהוא מאוד עוצמתי. אחד האירועים הקשים במקרה מוות זה אירוע שהוא אירוע של ריקבון, שזה מקרה של מוות שהוא לא רגיל, שאנחנו הגענו לגופה רק אחרי שהפסוק בתורה, הפרת ולפרת תשוב, התקיים בה. ובעצם כל הבלוק כבר הריח. ואז מגיעים קאבה, פורצים את הדלת, mm-hmm. ומזמינים אותנו כזקה לטפל, ולפעמים זה לא רק שהמראות הם קשים, הריח הוא בלתי נסבל. כן. אני לא אשכח, זה היה ערב שבת, שהיה לנו כזה מקרה מוות על רחוב הירדן אצל, מישהו ששבוע עבר, כן. ומפקד המשטרה שהגיע למקום, mm-hmm. התקשר אליי ואמרת לו, תקשיב, אנחנו שעה שעתם לפני שבת, זה דחוף? הוא אמר לי, תבוא כדי לראות. זוכר שהגעתי למטה עמדה שוטרת והקיעה. למעלה עמד שוטר חיוור, ואני הגעתי, ראיתי את הזירה, בין רגע כמה טלפונים, הבאתי את המתנדבים שלי, וטיפלנו. עכשיו, הקציני מזפ שהגיעו, הגיעו עם מסכות, הגיעו, איך אומרים, לא להריח. אחרי זה קצין משטרה שאל אותי, אומר לי, שניאו, ממה אתם עשויים? אתה תטרן? מה, אתם לא מריחים? אתם, מה זה הכוח הזה? אז אמרתי לו, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאדם עם אמונה מגיע לזירת מוות, הרי בתורה יש כללים, מה יותר חשוב ממה? ומת מצווה, מת שאין מי שיטפל בו, מת שהוא הרוג מלכות, שהוא קדוש, אין אף מצווה שמשתווה לזה. וברגעים האלה פשוט יוצאים ממך כוחות שהם לא הגיוניים.
גם חילול שבת במקרה הזה.
בהחלט, אני חושב ש...
ניתן לך דוגמה, אם אנחנו מדברים על מחנה שורה. אני זוכר את אותה שבת שאחרי שבוע סזיפי של 24/7, אתה לא אוכל, אתה יורד במשקל, אתה מאבד טעם לחיים, כי אתה מרגיש שאתה נמצא בגיהינום. כלומר, דברים שקראת עליהם בספר של הייתי עוזרו של מנגלה, בספרים על השואה, הכל פתאום נפרס לך מול העיניים. איברים קטועים, ראשים, שרופים, חרוכים, כאילו הכל קרה מול העיניים. והנה הגיע שבת, ואני מהמקום הזה, שבת המלכה, יום מנוחה. לפי כללי ההלכה מת, הוא מוקצה בשבת. ואז אני זוכר שיצרתי קשר עם המנכ״ל שלי, עם צבי חסיד, ושאלתי אותו. והוא אמר לי, שניאור, הרבנות הראשית הורתה שאתה ממשיך גם בשבת. אמרתי לו, גם בשבת? ואני לא אשכח את זה, הבסיס במחנה שורה עמה למעלה מ-1,000 חיילים. אני שומע את השירת שלום עליכם של כולם, אני שומע את כולם, ואני נמצא במקום, ואני נמצא במקום עם הידיים בתוך סכין, מנסה לבנות פאזל ולהרכיב, ולהדיע פתולוגים, והעיניים שלך יורדות דמעות. אתה כאילו אומר לעצמך, באיפה אתה נמצא? מה זאת הסיטואציה הזו?
אלף, אני רואה אותך מתרגש מאוד מהסיטואציה
עדיין. אני דומע כבר.
כי הסיטואציה היא קשה מאוד, אי אפשר להכיל אותה. בפרט שאני זוכר את אחת העסקים שפתחתי, זה היה ילד קטן שהוא חיבק ביד שלו בובת ספר תורה. שאתה מבין שהוא היה בדרך כנראה לרקוד בבית כנסת, כן. והבובה הייתה ספוגת דם, וכשניסינו לגלות קליה, לא היה קליה, הם פשוט שחטו אותו. ואז אתה מבין שכמויות הדם שזרזפו לו מתוך הצוואר, ומילאו את הספר, את הבובה הזו בדם, ואתה לא יכול להקל את המראות. אתה לא, זה לא אנושי.
וואו, אנחנו... ואתם... אתם הייתם, כשהיינו מדברים על זקה, חשבנו שמדובר באיזושהי קבוצה ביונית, או קבוצה ממקום מסוים שאף אחד לא הכיר. האם בעקבות השבעה באוקטובר גיליתם קהלים חדשים? קהלים חדשים הכירו, גילו אתכם?
תראה, אני יכול להגיד לך, היינו לפני חודש וחצי בשביעי באוקטובר, ונסעתי שוב בחזרה עם המשפחות לנובה. הייתי שם יום שלם, כי כל המשפחות שטיבלתי ביקרים שלהם וליוויתי אותם במשך השנה, שמו שם הרי לכל נופל, לכל אדם שנרצח, יש עמוד עם השם שלו, והם רצו שאני אבוא כדי לדבר, כדי לומר קדיש. ובדרך לשם, וגם בפעמים, במשך השנה שנסעתי לשם, אם זה לקיבוצים, אם זה ליישובים, אם זה כי מצאו חלקים וביקשו שנביא, כל פעם זה הייתה בסיבה אחרת שהוקפצנו במשך למעלה מ-100 פעמים יצא לי להיות במקומות האלה בשנה האחרונה. תמיד שנסעתי, אז בכביש, רכבים שעברו צפרו והצדיעו, רכבים שעצרו.
הדור הצעיר מתעניין בפעילות שלכם?
אני יכול להגיד לך שכולנו קיבלנו, ועד היום, אנחנו מקבלים מאות טלפונים ו-SMS'ים, איך אפשר להתנדב, איך אפשר להיות חלק מהמערך הזה. יש כאלה שאומרים, אנחנו לא מסוגלים, אבל חיבוק. כלומר, יש סיטואציה שקורה מלא פעמים שאתה הולך, ומישהו שמזהה אותך, והוא נותן חיבוק, ואני אומר לו, למה? הוא אומר לי, כלום, אני יודע שאתה זקה, אני רק רוצה לתת לך חיבוק, את מה שאתה עושה, אני לא מסוגל לעשות. אבל חשוב לי לומר, נפתלי, שאני חושב שעם ישראל הוא פסיפס אחד של קומה שלמה. כי את מה שהחיילים עושים, ואנחנו היום יודעים, אין חייל שאני ליוויתי אותו. אחרי שבוע, השבוע הזה לדוגמה, הייתי עם חייל נוסף בשם נחמן חיים וקנין, שאחותו, כשסיימתי להיות עם ההורים של עידן קינן, וקמתי כבר לצאת וללכת, ראיתי בחורה עומדת בוכייה. שאלתי אותה, מה קרה? ואז היא אמרה לי, אני רוצה להגיד לך שאחי גם נפל לפני 5 חודשים. והיא אמרה לי, אני גם הייתי רוצה לעשות את מה שעשית בשבילו. ואז אמרתי לה, בואי, שבי ותספרי לי על אחיך. ואז השבוע הזה הקדשתי לה, כאילו, מפגש שלם.
יש משהו מרגיע בקולו.
יש לא רק משהו מרגיע בקולו, באישיות שלו.
אני חושב, תראה, אני אגיד לך, אני ישבתי איתה, וזה שוב אותם דברים. אם אני לדוגמה מדבר עליו, הוא נפצע במלחמה באוזן, והוא קיבל פטור מלחזור לצבא. והוא לא ויתר. והוא חזר. זה לא נתפס.
אתם מוכרים כלוחמים מסוג אחר בז'רגון הישראלי?
תראה, אני רוצה לומר לך משהו שהשביעי באוקטובר...
כי בעיניי אתם לוחמים בסוג של...
תראה, אני אגיד לך משהו. השביעי באוקטובר העלה אותנו למודעות. כן. אבל עד אז היינו המלאכים בלבן, היינו מגיעים בשעות הקטנות, כן. עושים את מה שצריך ופשוט נעלמים בחשיכה. פתאום היום נוצר סיטואציה שהיא לא מוכרת לנו.
אתם לא, כבר אנחנו... לא יכולים להיעלם בחשיכה.
זהו, אנחנו, היום זה לא ברור לנו, כי לא שנים כאילו באנו, טיפלנו,
היינו... אני יכול מהעדות שלי להגיד שבחלק מהפעילות שהעמותה שלי עשתה, אני די דאגתי לכל מיני חטיפים ולדברים טובים למחנה שורה. כדי שלפחות קצת להפיג, לתת משהו שיהיה לכם הרגשה יותר טובה. אז אם קיבלת חטיפים חלק...
אני חייב לומר לך שכנראה שאני צריך... כנראה שאני צריך לומר לו תודה, כי אחרי ההתעסקות עם הבשר, לא יכלנו לגעת בבשרי. ובגלל שהמסיעות של תנובה הגיעו עם מלאות בגופות, לא יכלנו לגעת בחלבי. הדבר היחידי שבמשך שבועות יכלנו לאכול, זה היה במבה וביסלי. אז באמת, אז פה המקום לומר תודה.
אז זה המקום לומר תודה לעמותה של שוקי.
אני תמיד שאלתי מי הביא את המתוקים, כי לא יכלנו לגעת בכלום.
אני חושבת שהיו עוד.
כן, אבל לא יכלנו לגעת בשום דבר חוץ מביסלי.
אני רוצה להודות לך שבאת לאולפן, שסיפרת את הסיפור שלכם, גם בזעיר אנפין, אבל אי אפשר להיכנס לכל הסיפורים, אבל בהחלט אני חושב שזקה היא חלק חשוב מאז השבעה באוקטובר בסיפור הישראלי. אז אני מאחל לכם שתהיו יותר רגועים ופחות עבודה ופחות גופות ופחות חללים.
אמן, אמן. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל, קודם שהחטופים יחזרו במהרה. הם חרוטים בלב שלנו ובנשמה שלנו, ואנחנו רוצים אותם חיים. ואני רוצה לאחל לכל החיילים שלנו שיחזרו בשלום. הם ברגעים אלה מקיזים דם ויושבים על הגבולות. ולכל עם ישראל שגילה כמה אנחנו עם אחד ומאוחד, שנדע להיות מאוחדים לא רק ברגעי הסוף.
אנחנו נשמור אותו לעוד
בהחלט, בהחלט. אמן, אמן ואמן. תודה שהייתם איתנו. עוד נדע ימים יפים יותר, לילה טוב, להתראות בשבוע הבא, באותה שעה, באותו מקום, רדיו סול, סוגרים שבוע, שוקי אברהם.
נפתלי בן סימון.
תודה.